כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Olo vozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני כ"א בטבת תשע"ה, מסכת יבמות, דף קוף, הדף המאה. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו הרדיו המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ססים ושמחים עם שבח והודיה לבורא עולם שהביאנו עד הלום. ותכף, בסייעתא דשמיא ניגש ללמוד את הדף המאה, דף קוף, ממסכת יבמות. ואתם מוריי ורבותיי, הלמדנים ותלמידי החכמים הלומדים יחד איתנו את שיעור הדף היומי, בסיום השיעור היום תהיו בעלי המאה. והפתגם העממי אומר בעל המאה ובעל הדעה. יש לכם את החותמת של בעל המאה ובעל הדעה. המספרים גם מספרים על כך. מאה בגמטריה חכם לב, או מי שרוצה לב חכם. היום אנחנו לומדים את הדף המאה של מסכת יבמות, ואומר שבעוד 22 ימים בעזרת השם יתברך, נחגוג בשמחה ובטוב לבב ובהתרגשות גדולה את סיום מסכת יבמות. נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני לומד לקיים מצוות בורי יתברך ואני מזכה מלימוד זה לאימי מורתי הרייני כפרת משכבה מרתי יפה שנדלפייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום. אנא אדוינו עם מלא רחמים אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש. הנה לרצון לפניך תורתנו תפילתנו. בעבור נשמת אימי מורתי הרייני כפרת משכבה וגמול נעימה בחסדך הגדול לפתוח לה שערי רחמים וחסד ושערי גן עדן. תקבל אותה באהבה ובחיבה ושלח לה מלאכיך הקדושים והטהורים. להוליכה ולהושיבה תחת עץ החיים, אצל נשמות הצדיקים והצדקניות, חסידים וחסידות, להנות מזיו שכינתך, להסביעה מטובך הצפון לצדיקים. ונשמתה תעצר רורה בצרור החיים, ולאחיותה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. לשוב ולשנן את הדף הזה, את הדף המאה ממסכת יבמות, ניתן לעשות דרך קו הטלפון שמספרו 058-693-93-058-600-93-93, קו הטלפון של רדיו קול חי, בו ניתן ללמוד וללמד, להאזין ולהקשיב לשיעור הדף היומי 24 שעות ביממה. כמו כן ניתן ללמוד את הדף היומי באתרים הבאים, באתר רדיו קול חי, באתר בחדרי חרדים, באתר פורטל הדף היומי, באתר כל הלשון וכן בטלפון של כל הלשון ובאתר כיכר השבת. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. אתמול בסיום השיעור את סיימנו ללמוד את דף צדי ט' ממסכת יבמות, שאלנו 4 שאלות שישמשו לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, ישראל שנושא חמותו אחר מותה מה הדין? התשובה לדעת רבי ישמעאל עדיין באיסור שריפה עומדת ולדעת רבי עקיבא בקרת. שאלה שנייה, איך ייתכן שיחלוץ אדם לאחותו מספק? התשובה, אמו שניסית לאיש אחר וילדה עם אישה אחרת שתי בנות וניסו הבנות לאחיו מאביו ומת, אף שייתכן שכל אחת מן אחותו חולץ להן. שאלה שלישית, איך ייתכן מוכר אביו להגבות אמו כתובתה? התשובה, ישראל שקנה עבד ושפחה שיש להם בן, ושחרר השפחה ונשאה וכתב נכסיו לבנה ומת. מגבה כתובתה מנכסיו דהיינו אביו. והשאלה האחרונה, מי הם 10 שאין חולקים להם תרומה בבית הגרנות? חרש, שוטה, קטן, טומטום, אנדרויגנוס, עבד, אישה, ערל, תמה, והנושא אישה הפסולה לכהונה. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף צדי ט' ממסכת יבמות, הדף אשר למדנו אתמול, וכעת, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני חף א' בתיבת תשע"ה, עיקר העניין וטורף העניין ולב העניין הוא לימוד דפינו היומי דף קוף, דף המאה ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדיתת עמוד ב', 8 שורות לפני סוף הדף. מן המילים תנו רבנן, 10 אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא, 10 אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות. 10 לא חולקים להם תרומה במקום הגורן, ואילו הם חרש, שוטה וקטן, טומטום ואנדרויגנוס והעבד והאישה, דהיינו אשת כהן, והערל כהן שלא נימול כיוון שמתו אחיו מחמת מילה, והתמה ונושא אישה שאינה הוגנת לו, כהן שנשא אישה פסולה לכהונה. וכולן משגרין להן את התרומה לבתיהם, כיוון שלא כנסום שלא יקבלו בתרומה, אלא רק בגורן הן חולקים להם תרומה מהטעם שהתבהר בגמרה לקמן. ולכן מכל מקום משגרים להם את התרומה לבתיהם ושם הם אוכלים את זה. ואומר רש"י בדיבור המתחיל משגרין, למרות שלערל אסור לאכול בתרומה, משגרין את התרומה אל ביתו והוא מאכילה לנשיו ולעבדה, כפי שלמדנו לעיל בדף עין, עמוד א'. עוד אומרת הברייתא, חוץ מתמה שכנסו אותו על שלא נזהר ונטמע, שגם לא משגרים לו את התרומה לביתו, ונושא אישה שאינה הוגנת לו שכנסו אותו שלא יקבל את התרומה כלל. מפרשת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא, ואומרת, בישלם אחרי שוטה וקטן מובן מדוע אין חולקים להם תרומה בגורן, משום דלאו בני דעה נינו, הם אינם בני דעה, ויש בזה משום זילות של התרומה לחלק להם תרומה בגורן לעיני כל. טומטום ואנדרויגנוס נמי, בריאה בפני עצמה נינו, גם טומטום ואנדרויגנוס מובן מדוע לא נותנים להם תרומה בגורן, כי הם בריאה בפני עצמה, ולכן אין חולקים להם תרומה משום שיש בזה זילות של הקודשים. ועבד נעמי גם כן מובן מדוע אין חולקים לו תרומה בגורן, משום דה עתי דילמה עתי לעסוק עם תרומה ליוחסין, שמה על ידי כך כשיראו שנותנים לו תרומה בגורן יבואו על ידי כך לעלותו מתרומה ליוחסין, כיוון שיראו שהוא חולק בתרומה, מקבל חלק בתרומה, יחשבו שהוא כהן ובטעות יעלו אותו ליוחסין, ייתנו לו חותמת שהוא בעצם מיוחס והוא כהן. והרל ותמה גם כן מובן מדוע אין חולקים להם תרומה, משום דה מאיסי, מפני שהם מאוסים. ונושא אישה שאינה הוגנת לו, מובן מדוע אין חולקים לו תרומה, משום כנסה, כנסו אותו כדי שיוציא את האישה האסורה לו. אלא אישה, מה הייתה מלא? מדוע אין חולקים לאישה, לאשת כהן תרומה בגורן? אומרת הגמרא פליגבה, נחלקו בטעם הדבר רב פאפה ורבונה בריידי רב יהושע. אחד אמר, אחד מהם אמר שהטעם הוא משום גרושה, שמה תתגרש האישה הזו שעכשיו היא אשת כהן וזכאית מכוח זה לאכול בתרומה, וכבר תהיה אסורה בתרומה כזרה. אנשים לא ידעו מכך וימשיכו לתת לתרומה, ולכן אין חולקים לתרומה בגורן כלל. ואחד אמר, אחד מהם אומר שהטעם שאין חולקים תרומה לאישה בגורן משום ייחוד, שמה תימצא האישה שם ביחידות עם בעל הגורן ויעברו על איסור ייחוד. והרמב"ם מלכות תרומות פרק י"ב הלכה כ"ב כותב שאישה אין חולקים לתרומה בבית הגרנות שמה תתגרש ומפני הייחוד. אומר המשנה למלך שהרמב"ם כתב את שני הטעמים משום שיש לה חשש לשניהם. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה נפקא מינה הלכה למעשה בין שני הטעמים שהביאה הגמרא. משיבה הגמרא איכא בעיניי הוא ההבדל ביניהם בידרי דמקרב למטה. בית גרנות הקרוב לעיר שאז אין לחשוש משום גרושה, כיוון שאם תתגרש יוודע הדבר במקום הגורן שהוא קרוב לעיר ולא ייתנו לה תרומה. ולכן למאן דאמר משום גרושה אפשר לתת לתרומה בגורן הזה. וכן גורן זה הוא גורן דלא שכיחה בווינשי, אין מצויים שם אנשים ואין לה חשוש משום ייחוד. ועל כן למנדה אמר שהטעם הוא משום ייחוד, אין נותנים לה תרומה בגורן הזה. הרי שבגורן מסוג זה תהיה נפקמינה בין שני הטעמים. הנה ממציאות נוספת בה תהיה נפקמינה בין שני הטעמים, באופן דמרחק שהגורן רחוק מן העיר, שאז יש לה חשוש משום גרושה, כיוון שאם תתגרש לא יוודע הדבר במקום הגורן, ימשיכו לתת לה שם תרומה. ולכן למאן דאמר משום גרושה אין לתת לתרומה בגורן הזה, וגורן זה הוא גורן ששכיחה באינשם שמצויים בו אנשים ועל כן אין לחשוש בו משום ייחוד. למאן דאמר משום ייחוד אפשר לתת לתרומה בגורן הזה. אומרת הגמרא שנינו בברייתא וכולן כל אלו ששנינו שאין חולקים להם תרומה בגורן משגרין להם תרומה לבתיהן חוץ מתמה, כיוון שכנסו אותו על שלא נזהר שלא להיטמע. ונושא אישה שאינה הוגנת לו גם כנסו אותו מחמת כן. אבל הראל משגרין עליהם, שולחים תרומה לביתו. ואירת הגמרא מה הייתה מה משגרין תרומה להראל ואין כונסים אותו על שלא מעלה את עצמו? משיבה הגמרא משום דאניס, מאחר ומתו אחיו מחמת מילה, הרי הוא אנוס ואינו יכול למול, ואין לכונסו על כך. הרמב"ם מלכות תרומות פרק י"ב הלכה כ"ד כותב שאין משגרים לנושא אישה שאינה הוגנת לו וכן לטמא ולהראל. שואלים המפרשים, הרי בגמרא כאן נאמר שלהראל כן משגרים. אומרים המפרשים שהרמב"ם הייתה לו גרסה אחרת בגמרא, והוא לא גרס כי גרסתנו שלהראל משגרים משום שהוא אנוס, ולדבריו הטעם שאין משגרים להראל וטמא משום שמאיסי, מאוסים. מקשה הגמרא, טמא נמי אהניס, הרי טמא גם כן אנוס, ואף על פי כן בגלל טומאתו אין משגרים לו תרומה. מדרצת הגמרא, היי הראל נפיש אונסי, אונסו גדול כיוון שמתו אחיו מחמת מילה, והיא, הטמא, לא נפיש אונסי, אין אונסו כל כך גדול, ולכן כונסים אותו על שלא נזהר ונטמא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, העבד והאישה אין חולקים להם תרומה בבית הגרנות, ובמקום שחולקין, נותנים לאישה תחילה ופותרים אותה מיד, שהיא מקבלת תרומה ראשונה והולכת מיד. שואלת הגמרא, מה היא כאמר? הרי יש סתירה בברייתא, בתחילה אמרה הברייתא, שאין חולקים לאישה בבית הגרנות, ואחר כך אמרה, ובמקום שחולקים, משמע שכן חולקים להם תרומה. מתרצת הגמרא, אכן תרומה אין חולקים להם. מה שאמרו, ובמקום שחולקים, אין הכוונה לתרומה, אלא אחי כאמר, כך הוא פירוש דברי הברייתא. במקום שחולקים מעשר עני, כלומר, דבר שחולקים אף לנשים שזהו מעשר עני, ומשום שהוא מתחלק בעיר ובתוך הבית, ורשי מסביר שמעשר עני אין מתחלק בגורן אלא בתוך בבית, שנאמר בספר דברים פרק חבב פסוק י"ב, ונתת ללוי, לגר וליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו, ועוד טעם שמתחלק בתוך הבית כדי שלא יתביישו העניים שבאים ליטול מעשר עני. ממילא אין בזה חשש איחוד, כיוון שאנשים מצויים שם, לכן נותנים לאישה תחילה. מה הייתה ממת העמו של הדין הזה? משום זילותה, כי זה זילות לאישה לעמוד ולהמתין שם. אמר רבא מרישא בתחילה, כי אבי אתו גברא ואיתתא לדינא קמאי, כשהיו באים לפניי איש ואישה לדין, זה תובע את בעל דינו וזאת תובעת את בעל דינה, ולא היה הדין ביניהם. הוי שרינא תיגרא דגברא ברישא, הייתי נזקק תחילה לאיש לגמור את דינו, ואחר כך הייתי דן בין האישה לבעל דינה. משום שאמינא סברתי דמחייב במצוות, כיוון שהאיש מחויב במצוות יותר מהאישה, על כן יש להקדימו תחילה בדין. כמו שמבואר במשנה במסכת הוריות פרק ג' משנה ד', שהאיש קודם לאישה לאחיותו. רבי עובדיה מברטנורה מפרש שם, לפי שהאיש מקודש יותר מהאישה שהוא חייב בכל המצוות, והיא אינה חייבת במצוות עשה שהזמן גרמן, ולכן יש להקדים את האיש לפני האישה. המאירי מפרש שכיוון שהוא חייב במצוות אין להשהותו לדבר מצווה. אומר רבא, אבל כיוון דשמענה, כיוון ששמעתי לה את הברייתא הזו שנותנים לאישה תרומה תחילה, שרי נתיגרא דאיתתא ברישא, נזקקתי תחילה לתביעתה של האישה. מה הייתה? מה הסיבה? משום זילותה, משום שזה זילות עבור האישה להמתין. מוסיף הריטב"א שהדין הזה שזילותה של האישה עדיפה זה רק כשאותו האיש אינו תלמיד חכם, אבל אם הוא תלמיד חכם, זילותו שלו עדיפה ודינו קודם. והטעם לקדימת תלמיד חכם, אומר הריטב"א במסכת כתובות דף ק"ו עמוד א', כדי שלא יתבטל מלימודו. עוד הוא מוסיף שאפילו כשהאיש הוא עם הארץ שדינה של האישה קודם, זה רק שעדיין לא פתחו כבר בדינו של האיש, אלא שהוא בא ראשון לבית הדין, אז מקדימים את האישה. אבל אם כבר פתחו בדינו, אף שהוא עם הארץ, דינו קודם לדינה של האישה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הגדילו את הערובות ושחררו זה את זה. מקשה הגמרא שלשון המשנה הוא שחררו, ומלשון זה משמע, שאין כופים אותם לשחרר, אלא אי באי אין. אם רוצים הם משחררים זה את זה, והיא לא באה היא לא, ואם הם אינם רוצים לשחרר, אינם משחררים זה את זה. נשאלת השאלה, והמי, מדוע לא קופים אותם לשחרר? הרי שנינו במשנה שהתערובות הללו אינם יכולים לישא נשים בין קשרות בין פסולות, ואם כן כל אחד מהם לישא שפחה אינו יכול שמה אינו עבד, וגם לישא בת חורין אינו יכול שמה הוא עבד. ולגבי מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שנינו במסכת גיטין דף ממא אלף עמוד א', שכיוון שאינו יכול לישא לא שפחה ולא בת חורין, קופין את רבו ועושה אותו בן חורין, ואומר משחרר אותו כדי שיוכל לישא אישה. אם כן גם כאן יש לכפות עליהם ששחררו זה את זה. משיבה הגמרא, אמר רבא, היי מה, יש לומר במשנה שקופין אותם ומשחררים זה את זה כדי שיוכלו לישא אישה. עוד שנינו במשנה, נותנים עליהם חומרי כהנים וחומרי ישראלים. מבארת הגמרא למה היא הלכתה, לגבי אילו דינים אמרה המשנה שיש ליתן עליהם חומרי כהנים וחומרי ישראלים. משיבה הגמרא, אמר רב פאפה, לעניין מנחתם שנקמצת כמנחת ישראל ואינה נאכלת כמנחת כהנים. לגבי דין מנחתם, נותנים עליהם חומרי כהנים וישראלים, שישראל המקריב מנחה, מנחתו צריכה קמיצה. את הקומץ מקטירים למזבח, ואת השירה עם הנותרים מן הקמיצה אוכלים הכהנים. אבל מנחת כהן אינה נקמצת מפני שהיא קריבה כולה. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ט' ז', וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. ואם אחד מתערובות אלו מקריב מנחה, מנחתו צריכה קמיצה כמנחת ישראל, שם הישראל הוא. ומנחה שלא נקמצה פסולה כמו זבח שלא נשחט. אבל שיעריה של המנחה אינם נאכלים, שם הכהן הוא שמנחתו קריבה כליל. הכיצד, אם כן, כיצד נוהגים במנחה הזו? הקומץ קרב בפני עצמו למזבח, ושיריים קריבים בפני עצמן למזבח. מקשה הגמרא כיצד מקריבים את שיערי המנחה. איקרי כאן, עלו על כך נאמר בפסוק, יכול שאור וכל דבש לא תקטיר ממנו אישה להשם. ודרשו חכמים שהמילה ממנו מיותרת, ועל כן היא באה לדרשה. מה דורשים מזה? כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו. כל קורבן שהוקטר ממנו חלק הראוי להקטיר, הרי שיעריו באיסור בל תקטירו. ואם כן, כיצד מקטירים את שיערי המנחה? ועלו לצד שהיא מנחת ישראל, הקומץ קרב כהלכתו, והשיריים שיריים גמורים. ואם כן אתה, אסור להקטירם, משום בל תקטירו. מדרץ את הגמרא, אמר רבי יהודה בריידי רבי שמעון בן פזי, דמסיק לאו מעלה אותם לשום עיצים. הכהן מקריב את השיריים על המזבח ומתנה. אם זו מנחת ישראל, אין כוונתו להקטיר לשם הקטרה, אלא כעיצים באלמה. וזוהי כשיטת רבי אלעזר המתיר לעשות כן. דתניה, שנינו ברייתא במסכת סוטה דף כ"ג עמוד א', רבי אלעזר אומר שאיברי חטאת שנתערבו באיברי עולה, ועכשיו אסור להקטיר את התערובת הזו, משום שאיברי החטאת אסורים בהקטרה, משום כל שממנו לאישים, כיוון שמן החטאת כבר הוקטרו החלקים הראויים להקטרה. מה עושים עם התערובת הזו? נותן את כל האיברים למעלה למזבח, ורואה את בשר החטאת כאילו הם עיצים. וכיוון שאינו מכוון להקטירם אלא לשם עיצים, אין איסור בל תקטירו. ותעמוהו משום שנאמר ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח, ומכך הוא דורש שדווקא לריח ניחוח יהיה אתה מעלה על המזבח, אבל אתה מעלה לשום עיצים. ולכן כאן שהוא מעלה את השיריים ומתנה שאם ממנחת ישראל יהיו השיריים לשם עיצים בלבד, מותר לעשות זאת. רש"י מפרש במסכת צבחים דף ע"ז עמוד א', שהפסוק הזה נאמר בסמוך לאחר הפסוק יכול שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, שממנו נדרש האיסור של כל שממנו לאישים. ונאמר שם, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. סבר רבי אלעזר שהוא מוסב על עניין ראשון, וכך משמעות הפסוק. אותו שאמרתי לך לא תקטירו ממנו פעם שנייה, אלא קורבן ראשית בלבד, דהיינו שאור ודבש, שמן הדבש מביאים ביקורים תמרים ומן השאור מביאים את שתי הלחם, לא אמרתי אלא שלא יעלו לריח ניחוח, אבל לשם עיצים באלמה מותר. ולשיטת רבי אלעזר אין הכוונה שדווקא שאור ודבש מותרים לעלותם לשם עיצים, אלא לכל השיריים שנלמדים מהדרשה של כל שממנו לאישים. מקשה עכשיו הגמרא, אניחא לרבי אלעזר, זה יהיה מובן לרבי אלעזר שיש תקנה למנחה של התערובות על ידי הקטרת השיריים לשם עיצים, אלא לרבנן החולקים על רבי אלעזר בדין איברי חטאת ועולה שנתערבו, והם סוברים רבנן שאין לעלותם אף לשם עיצים אלא תעובר צורתם וייצאו לבית השריפה. מה יקרה למימר? כיצד יקריבו התערובות את מנחתם? מתרץ את הגמרא, דאביד לה כרבי אלעזר ברבי שמעון. עושים כמו שיטת רבי אלעזר ברבי שמעון. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת סוטה דף כ"ג עמוד א', וכן במסכת מנחות דף ע"ד עמוד א', רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שבמנחת חוטא של כהן, דהיינו כהן שנתחייב בקורבן עולה ויורד, קורבן עולה ויורד זה קורבן שהאדם מביא לפי יכולתו הכלכלית, אם הוא עשיר הוא מביא קורבן מן הבהמה, ואם הוא עני הוא מביא סולת, הוא מביא מנחה. אז במנחת חוטא של כהן שדינה להיקמץ כמנחת ישראל, משום שבמנחת חוטא נאמר והייתה לכהן כמנחה, דורש רבי שמעון במסכת מנחות שאם החוטא הוא כהן, דין מנחתו כמנחת ישראל שהיא נקמצת. ודעתו היא שהקומץ קרב לעצמו והשיריים קריבים לעצמם ואינם נאכלים כשיירי מנחת ישראל. הקומץ קרב לעצמו והשיריים מתפזרים על בית הדשן, שאת השיריים מניחים בבית הדשן למטה, היכן שהיו מניחים את תרומת הדשן שתרמו מעל המזבח, ואת הנוצה של קורבן העוף. ואפילו רבנן הסוברים שם שמנחת חוטא של כהן אינה נקמצת אלא מקטירים את כולה, וטעמם של חכמים מבואר במסכת מנחות, והייתה לכהן כמנחה, אומרת התורה, מקיש חובתו לנדבתו. מה נדבתו אינה נאכלת? אף חובתו אינה נאכלת. דהיינו שמשווים את מנחת חוטא של כהן שהיא חובה למנחת נדבה שלו, שכשם שמנחת נדבה שלו אין שיעריה נאכלים ואינה נקמצת כלל, כך גם שיערי מנחת חוטא שלו שהיא חובה אינם נאכלים ואינה נקמצת. אז אפילו רבנן שסוברים שם שמנחת חוטה של כהן אינה נקמצת אלא מקטירים את כולה, לא פליגי עלי דרבי אלעזר ברבי שמעון, לא חולקים על רבי אלעזר ברבי שמעון אלא במנחת חוטה של כהנים. משום שסוברים דבת הקרבה היא שדין מנחת חוטה של כהן היא כמו מנחת נדבתו, שהיא מוקטרת כליל. אבל אחה, במנחה שמקריבים את התערובות הללו, ששיערי המנחה הם בספק שמה אינם ראויים להקטרה כלל כיוון שהיא מנחת ישראל, אפילו רבנן מודו, גם רבנן מודים, שהתפזרו על בית הדשן, כדברי רבי אלעזר ברבי שמעון. וברוך לנר ומאיר שלכאורה היה עדיף להקטיר את כולה בלי לקמוץ כלל, ואז אם כהן ומנחתו הוקטרה כדינה, ואף אם הוא ישראל מכל מקום, כיוון שלא נקמצה המנחה, אין השירה עם אסורים משום כל שממנו לאישים. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף עמוד א', שלוש שורות לפני סוף דף קוף עמוד א'. אומרת המשנה, מי שלא שעתה אחר בעלה, אחר שמת או גרשה שלושה חודשים, וניסית לאיש אחר וילדה לאחר שבעה חודשים, ואין ידוע אם הוולד הוא בן תשעה חודשים לבעל הראשון, דהיינו שהוא בנו של הבעל הראשון, ונולד לאחר שקלו לו תשעה חודשי עיבור, או אם הוא בן שבעה חודשים לבעל האחרון, שהוא בנו של האחרון, ונולד לאחר שבעה חודשי עיבור, הדין הוא שאם היו לבנים נוספים מן הבעל הראשון ובנים נוספים מן הבעל השני, הרי בנים אלו, הן של הראשון והן של השני, חולצין לאשתו של הבן הספק, אם הוא מת בלא בנים. וזאת כיוון שאין ידוע אם הוא בנו של הראשון והוא אח מן האב של בני הראשון, או שהוא בן השני ובני השני הם אילו שלהם נזקקת אשתו לאיבום. ולא מייבמין לא בני הראשון שם הבן השני הוא, ואין הוא אחיהם אלא מנהם, ואסורים על אשתו באיסור אי שטח, וכן לא בני השני מאותו חשש. מה הציור? אברהם נשא את רחל וילדה לו את ראובן. מת אברהם, ולא שעתה רחל ג' חודשי אבחנה ונישאה מיד ליצחק. נולד לרחל בן, ספק אם הוא בן תשעה חודשי עיבור לראשון אברהם, או בן שבעה חודשי עיבור לאחרון ליצחק, ואחר כך ילדה רחל ליצחק בן ושמו לוי. נמצא שאם הספק הוא בנו של אברהם, הרי הוא אחיו של ראובן מן האב ומן האם, ואחיו של לוי רק מן האם. ואם הוא בנו של יצחק, הרי הוא אחיו של לוי מן האב ומן האם, ואחיו של ראובן מן האם בלבד. לאחר מכן נשא הספק את שרה, ומת הספק בלא בנים. אשתו נפלה לפני אחיו מן האב לאיבום, אבל לא לפני אחיו שמן האם בלבד. הרי ראובן בן הראשון חולץ לשרה, שמה היא אשת אחיו מן האב, אבל אינו מייבם אותה, שמה היא אשת אחיו מן האם בלבד, ואסורה עליו בקרת. וכן לוי בן האחרון חולץ לה ולא מייבם אותה, בדיוק מאותו ספק. אומרת המשנה, וכן הוא הספק להם, לאחים, הן מהראשון והן מהשני, חולץ לנשותם אם מתו בלא בנים, מספק שמה הוא אחיהם מן האב ולא מייבם, שמה אינו אחיהם אלא מן האם בלבד. שוב נצייר את הציור, אברהם נשא את רחל וילדה לו את ראובן, מת אברהם ולא שעתה רחל ג' חודשי אבחנה ונישאה מיד ליצחק, נולד לרחל בן וספק אם הוא בן תשעה חודשי עיבור לראשון אברהם, או בן שבעה חודשי עיבור לאחרון ליצחק, ואחר כך ילדה רחל ליצחק בן ושמו לוי, ונשא ראובן את שרה ולוי נשא את רבקה, ומתו ראובן ולוי בלא בנים. מכיוון שלא יודעים האם הספק הוא אחיו של ראובן מן האב, או שהוא אחיו של לוי מן האב, נופלות נשי שניהם לפניו לאיבום מספק. הרי הוא חולץ לכל אחת מהן מספק שמה היא אשת אחיו מן האב, אבל אינו מייבם אפילו אחת מהן, לפי שספק לנו בכל אחת שמה היא אשת אחיו מן האם בלבד, ואסורה עליו בקרת. אומרת המשנה הלאה בדף קוף עמוד ב', היו לו לספק הזה אחי מן הראשון ואחי מן השני שלא מאותה הם. לבעלה הראשון של אישה זו וכן לבעלה האחרון היו בנים מאישה אחרת, ששם כל אחד מהאחים אלו הוא אחיו מן האב של ספק זה, כיוון שלא ידוע מי אביו, והם בוודאי אינם אחים מן האם שלו, ומת אחד מהם ולא הניח בנים ואשתו זקוקה לאיבום, ומדובר שאין אח אחר אלא הוא, שכן אם יש אח אחר, הרי הוא אחי המת מאביו וצריכו ליבמה, והספק שמייבמה עובר בספק איסור יבמה לשוק, לכן מדובר שאין פה אח אחר. הרי במקרה כזה הספק חולץ מספק לאישה הזו ומייבם, יכול אף ליבמה, ממה נפשך? אם בעלה המת היה אחיו מן האב, הרי הוא מקיים במצוות איבום, ואם הוא לא אחיו, הרי היא נוכרית לגביו, היא זרה לגביו, והיא מותרת לו. והם אחד חולץ ואחד מייבם. אם הספק מת בלא בנים, הרי אחד מהאחים או בן הראשון או בן האחרון חולץ לאשת הספק, וחברו בן האב האחר מייבם אותה ממה נפשך. אם הוא אחיו מן האב, הרי יבמתו. ואם אינו אחיו, הרי נוכרית לגביו ומותרת לשוק, לאחר שחלץ לראשון שהיה אחיו מן האב. נצייר את הציור שהמשנה מדברת עליו. אברהם נשא את רחל ואת לאה, וילדה לו לאה את ראובן. יצחק נשא את חנה, וילדה לו את לוי. מת אברהם ולא שעתה רחל ג' חודשי אבחנה, ונישאה מיד ליצחק. ונולד לרחל בן, ספק אם בן 9 חודשי עיבור לראשון לאברהם, או בן 7 חודשי עיבור לאחרון ליצחק. נמצא שאם הוא בנו של אברהם, הרי הוא אחיו של ראובן מן האב, ואינו אחיו של לוי כלל. אם הוא בנו של יצחק, הרי הוא אחיו של לוי מן האב, ואינו אחיו של ראובן כלל. ונשא הספק את שרה. לאחר מכן מת הספק בלא בנים, מכיוון שאין ידוע אחיו של מי הוא, זקוקה אשתו מספק גם לראובן וגם ללוי. אז אחד מהם, כגון ראובן, חולץ לתחילה כדי להתירה לשוק על הצד שהוא אחי בעלה, אבל הוא לא יכול לייבם אותה שמה אינו אחי בעלה ואסורה עליו משום יבמה לשוק. ואחר כך, אם ירצה השני, לוי, הוא יוכל לייבם אותה כי ממה נפשך. אם הוא אחי בעלה, אז היא זקוקה לו לייבום והוא מקיים את המצווה. אם הוא לא הכי בעלה, הרי הוא נוסעה כסתם אישה, כי היא זרה לו, שהרי כבר חלץ לה היבם שלה, והיא הותרה לשוק. וירד כעת המשנה, הדין, מישהו ספק כהן, ספק ישראל, באילו דינים הוא נוהג ככהן ובאילו לא. אישה זו שלא שעתה 3 חודשים לאחר בעלה הראשון וניסית לאחר, והיה אחד מהבעלים של הישראל ואחד מהם היה כהן, הבן שנולד לה שהוא ספק ישראל וספק כהן, נושא אישה ראויה לכהן, יכול לשאת רק אישה ראויה לכהן, כי שמה הוא כהן, ואסור לו לישא אישה שאסורה לכהן, אסור לו לישא גרושה, זונה וחללה. ואין מתאמה למיתים שמה הוא כהן, ואם נתמה למיתים במזיד, אינו סופג את ה-40 מלכות על שעבר על הלב של לנפש לא יתאמה בעמיו, כי שמה הוא אינו כהן. וכן אינו אוכל בתרומה, שמה הוא ישראל, ואם אכל תרומה בשוגג, אינו משלם קרן וחומש. לא חייב לשלם לכהנים קרן וחומש כדין זר האוכל תרומה בשוגג, כי שמה הוא כהן, ואז מותר לו לאכול בתרומה. אבל כן צריך להפריש את התשלומים משום כפרה, כמו שכתבו התוספות לאל בדף צדיתת תמוד ב', דיבור המתחיל, ואם. עוד אומרת המשנה, ואינו חולק, הוא לא מקבל תרומה על הגורן שמה הוא ישראל, שאינו נוטל תרומה. ומוכר התרומה והדמים שלו, כשהוא מפריש תרומה מתבואתו, לא צריך לתת את התרומה לכהן, משום שאומר לכהן, תביא ראיה שאני לא כהן, ואז תיטול את התרומה. אבל אינו יכול לאוכלה, שמה הוא אינו כהן, והוא אסור באכילת תרומה. על כן מוכר את התרומה לכהנים, והדמים שלו, הכסף שייך לו. ואינו חולק בקודשי קודשים, אומרת המשנה, אינו מקבל חלק בעורות הקודשים שמחלקים לכהנים במקדש, שמה הוא אינו כהן. ואין נותנים לו את הקודשים, אין נותנים לו בחור, וכן חרמי כהנים. ואין מוציאים את שלו מידו, אם היה לו בחור בעדרו או שאחרים חרמים, אין מוציאים מידו לתת לכהנים אלא נשאר ברשותו, מפני שהוא טוען כלפיהם, אני כהן, ועד שלא תביאו ראיה שאין אני כהן, אתם לא יכולים להוציא מידי. ופטור מן הזרוע והלחיים והקיבה, אינו צריך לתת לכהן מתנות כהונה אלו שמה הוא כהן, ובחורו יהיה רואה עד שיסתאב, אם יש לו בחור בעדרו, שנתבהר שאי אפשר לקוף אותו, שיתנו לכהן, כדין כל בחור שניתן לכהן שמקריבו ואוכלו, ולמה אי אפשר לקוף אותו מאחר שהוא ספק כהן? ולתנו לכהן שיקריבנו ויחזיר לו את הבשר לאוכלו גם אי אפשר. הועיל ובחור תם נאכל רק לכהנים ולא לזרים. הוא הרי ספק כהן ספק זר. לכן הדין הוא שהבחור הזה מעדרו יראה עד שיפול בו מום, וכשהוא בעל מום מותר לשוחתו ולאכול ממנו אף לזרים. ועוד אומרת המשנה, ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים, כשמביא מנחה נוהגת בה במנחה קמיצה, כמנחת ישראל, ואין שיעריה נאכלין כחומרי מנחת כהן. ואומרת המשנה עכשיו, דין ספק בנו של כהן זה, ספק בנו של כהן אחר. ואילו דברים נוהג כבנם. אומרת המשנה, אם היו שניהם בעלה הראשון ובעלה השני של אישה זו שלא שעתה 3 חודשים כהנים, ממילא הבן הזה שנולד, למרות שלא ידוע מי זה אביו, הוא ודאי כהן. אם מתו, הוא עונן עליהם, על שניהם לחומרה להיעשר באכילת קודשים, כיוון שכל אחד מהם שמה הוא אביו. והם עוננים עליו, כשמת הוא, הם נוהגים עליו דין ענינות להיעשר באכילת קודשים, שמה הוא בנם. הוא הספק אינו מתאמה להם, במיטתם שמה המת אינו אביו, וכהן אסור להתאמה למת, שאינו קרובו, ולמרות שמצווה לכהן להתאמה לאביו, זה רק שיודע שזה אביו, בוודאות, אבל בספק מי הוא אביו, אינו רשאי להתאמה לו. והם האבות אינם מתאמים לו כשמת. ואף שכהן מתאמה לבנו, שמה אין זה בנם, הוא אינו יורש אותן, את הראשון והשני, משום שהיורשים הוודאים של כל אחד, דוחים אותו ואומרים לו שמה אינך בנו של המת, אלא של אחר. אבל הם, הראשון והשני, יורשים אותו, אם אין לו בנים, כיוון שספק מי הוא יורשו, ואין מי שמעכב אותם מלרשת אותו, ולכן הם חולקים ביניהם את ירושתו כדין ממון המוטל בספק, שחולקים. ופטור הספק הזה על מכתו, אם עיקה את אחד מהם אינו חייב מיטה כדין מכה אביו, שמה אין זה אביו, ועל כלילתו של זה ושל זה, וכן אם כלל את אחד מהם אינו חייב מיטה כדין המקלל אביו, שמה אין זה אביו. עולה הספק לעבוד בבית המקדש במשמרו של זה ושל זה, במשמר של הראשון ושל השני, ואין בני המשמר יכולים לעכב עליו. ואינו חולק אבל אינו נוטל חלק באורות הקודשים, משום שבני המשמר האחד דוחים אותו אצל בני המשמר האחר, שיטול חלק מהם. כידוע, עבודת הכהנים בבית המקדש הייתה מתחלקת ל-24 משמרות, ובכל שבוע ושבוע היה עולה משמר בתורו לירושלים, ועובד את עבודת המקדש וחולקים בין אנשי המשמר את אורות הקודשים. מסיים את המשנה ואומרת, אם היו שניהם גם הראשון והשני בו משמר אחד, נוטל הספק גם חלק אחד בקודשים, כי ממה נפשך זה המשמר שלו ומגיע לו חלק אחד. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף עמוד א' וסופה בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף קוף עמוד ב'. שנינו במשנה שאם היה לספק הזה אחי מן הראשון ואחי מן השני שלא מאותיהם, ומת הספק בלא בנים, אחד מהאחים חולץ לאשתו ואחד מייבם. מבאר את הגמרא דווקא מחלץ ועדר יבומי, דווקא קודם אחד יחלוץ ורק אחר כך חברו ייבם. אבל יבומי ברישה? לא, אבל אין יכול האחד לייבם קודם שחברו יחלוץ לה, שמה הספק היה בנו של השני, ואשתו זקוקה לאחי המת שם בני השני. ואם הם לא חלצו לתחילה, אם כן נמצא דקפגע מייבם שהוא בנו של הראשון ביבמה לשוק. הוא עבר על איסור יבמה להינסה לאחרים לפני חליצה או ייבום. אומרת הגמרא, אמר שמואל, היו לפנינו 10 כהנים עומדים, ופירש אחד מהם, ואין ידוע מי פירש, ובעל פנויה וילדה ממנו בן, אבלד שטוקי, אבלד ספק וקשר הוא ליוחסין, מאחר שיודעים שהוא בן כהן שבעל הפנויה. מבררת הגמרא מהי שטוקי, לגבי איזה דין נאמר שהוא שטוקי, הרי לעניין יוחסין הוא כהן כשר, אילי מה אם נאמר שהוא שטוקי לעניין שמשתקין אותו מנכסי אביו שאינו נוטל בירושת אף אחד מאותם 10 כהנים, כיוון שספק מי הוא אביו, וזה הפירוש שטוקי שמשתיקין אותו מליטול בנכסין, אי אפשר לפרש כך, שכן, פשיטה ברור שהוא לא יורש, שהרי מידין עליו הוא אמנו? האם יודעים אנו מי הוא אביו שירש את נכסיו? ואת הדין הזה לא היה צריך שמואל להשמיענו? אלא מפרש את הגמרא שטוקי הוא לעניין שמשתקין אותו מדין כהונה והוא פסול לעבודה. וזאת למרות שאנו יודעים שאביו כהן. מה הטעם, מה הטעם שהוא פסול לעבוד? למרות שהוא ודאי כהן. משום דאמר קרא נאמר בפסוק לגבי כהונתו של פנחס, ספר במדבר, פרק חפי פסוק י' ג', והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוקיו ויחפר על בני ישראל. מזה שנאמר לזרוע אחריו לומדים, פעינן זרו מיוחס אחריו, שהכהן צריך להיות מיוחס אחר אביו, שניכר שיהיה הוא בנו. ובשטוקי הזה לקה, אין לנו ידיעה מי הוא אביו, ולכן פסולו לעבודה. מתקיף לרב פאפה, מקשה על כך רב פאפה, אלא מעטה, אם דורשים מהמילים לזרו אחריו, שצריך שיהיה זרו מיוחס אחריו, אם כן גבי אברהם דכתיב, נאמר אצל אברהם אבינו, והקימותי את בריתי ביני ובינך, ובן זרחה אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך, פסוק בספר בראשית פרק י' ז' פסוק ז', שבפסוק הזה גם נאמר לזרחה אחריך, ושם מצווה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו על הברית מילה, ומברך אותו שיפרה מאוד וייצאו ממנו מלאכים ויקים הקדוש ברוך הוא לו ולזרוע אחריו את בריתו, שיהיה הוא להם לאלוקים. מה נפרש שיזיר שם הקדוש ברוך הוא את אברהם כשאמר לו לזרחה אחריך? הרי איזה פסול ייתכן להיות בזרו של אברהם שאינם כהנים אם לא יהיה הבן מתייחס אחרי אביו? שכן לגבי ישראל לא ייתכן הפסול הזה. אם עמדו 10 ישראלים כשאירים ופירש אחד מהם ובעל הפנויה, אבלד, כשרו. תרץ את הגמרא, אחי כאמר לי, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. כדי שזרחה יתייחס אחריך, לכן לא תנסב, לא תיסע עובדת כוכבים, ושפחה, דלא לייזל זרחה בתרה, בכדי שלא יתייחס זרחה אחריה, שישראל שנשא נוכרית או שפחה, אבלת כמוה. כמו שמבואר במסכת קידושין דף סמכת עמוד בית, שבני השפחה הרים כמוה, מדכתיב האישה וילדיה תהיה לה אדוניה. וכן ולדה עובדת כוכבים, הרי הוא כמוה, דכתיב באיסור אדם לתת את בנו וביתו לנישואין עם עובדי כוכבים, כי יסיר את בנך מאחריי. דרשו חכמים, בנך בא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך בא מן העובדת כוכבים, קרוי בנך, אלא בנה. שואל המהרש"א, איך אברהם נשא את הגר שפחתה של שרה? והוא מתרץ שכיוון שנשאה מיד נשתחררה. בבקשה עכשיו הגמרא על דברי שמואל מהברייתא ששנינו לעיל. מי טבעי. המייבם את אשת אחיו בתוך 3 חודשים למיטת אחיו וילדה לאחר 7 חודשים מאז הייבום, והבן הוא ספק נולד אחרי 9 חודשי עיבור ואביו הוא הראשון, ספק הוא נולד אחרי 7 חודשי עיבור ואביו הוא השני, הבן הראשון שילדה מהיבם שהוא עומד בספק זה, הרי הוא ראוי להיות אפילו כהן גדול, כי ממה נפשך הוא כשר? שאם הוא בנו של הראשון, כשר הוא, ואם הוא בנו של האחרון, הרי של הראשון לא היו בנים והייתה אשתו זקוקה לאיבום, ובן זה נולד מהאיבום וכשר וראוי להיות כהן גדול. מסיימת הגמרא ומקשה, והרי לדברי שמואל, בעינן צריך שיהיה זרו מיוחס אחריו, כדי שיהיה כשר לכהונה, ובבן ספק הזה, לקה, אין ידיעה מי הוא אביו. אם כן, ממה שהברייתא הכשירה אותו לכהונה, מוכח כנגד דברי שמואל. מתרצת הגמרא, מה שאמר שמואל שבכהן צריך שזרו יהיה מיוחס אחריו, זה דין דרבנן. וקרא, הדרשה מהפסוק לזרו אחריו, אסמכת באלמאי. זה משמש רק אסמכת. וכי גזר רבנן, גזירת רבנן לפסול מי שאינו זרו מיוחס אחריו מהכהונה, היא רק כשלא ידוע מי הוא אביו בזנות. כשנולד בזנות, כמו שאמר שמואל, שפירש אחד מהכהנים ובעל פנויה, לכן אבלת שטוקי לעניין כהונה. אבל אם לא ידוע מי הוא אביו בנשואין, כשנושא אישה כמו ביוון שנשא בתוך 3 חודשים, לא גזרו רבנן, לא גזרו חכמים באופן הזה, לפסול את הבן מכהונה, אף שאין יודעים מי הוא אביו, ולכן הוא ראוי להיות כהן גדול. חכמים גזרו דווקא בזנות מפני תקנת בנות ישראל, שיהיו צנועות. מקשה הגמרא עכשיו מהמשנה על דברי שמואל, ובזנות מגזרו רבנן, האם בזנות כן גזרו רבנן לפסול מי שאין זרו מיוחס אחריו? ואתנן, שנינו במשנתנו, מי שלא שעתה אחר בעלה 3 חודשים ונישאת וילדה, אז אם היו שניהם כהנים, שני הבעלים שלה היו כהנים, הוא עונן עליהם אותו ספק, והם עוננים עליו. הוא אינו מתאמה להם, והם אינם מתאמים לו. בתחילה מברר את הגמרא באיזה אופן מדובר במשנה. מהי אחר בעלה? כיצד היא נישאה אחר בעלה הראשון? אילהם, האם נאמר שנישאה אחר מיטת בעלה ואז נולד הספק? אי מסיפה. אם כן, כיצד התבארו דברי המשנה בסיפה? נאמר שם שאם שניהם כהנים, הוא עונן עליהם והם עוננים עליו. הרי בישלם הזה יהיה טוב. הוא הספק עונן עליהם, על הבעל הראשון ועל הבעל השני של אמו. משכחת לה, אתה מוצא ענינות זו על שניהם, בנישואין דשני, כשמת הבעל השני שנשא את אמו, וליקוט עצמות דקמה, שליקטו את עצמותיו של הראשון כמה שנים אחר שמת כדי להעבירם לקבר אחר. אז הדין הוא, שביום ליקוט העצמות הקרובים חייבים לנהוג ענינות ואסורים לאכול קודשים. כמו שנאמר במשנה במסכת פסחים דף צדי א' עמוד ב', השומע על מיתו והמלקט עצמות, אוכל בקודשים לערב, אבל כל היום אסור. אם כן, זהו פירוש המשנה, שהוא עונן עליהם, שאף שהספק נולד לאחר מיטת הראשון, ייתכן שהוא יהיה עונן עליו ביום שליקטו את עצמותיו של הראשון, ועל השני הוא יכול לנהוג ענינות ביום שמת הבעל השני. אלא הם, הבעל הראשון והשני, עוננים עליו על הספק כשמת, איך היא משכחת לה? איך אתה מוצא דבר שכזה? הרי כמה הבעל הראשון עמית לי, הוא כבר מת קודם לידתו של הבן הזה. ורק אחר מיטתו נישאה אמו לשני ואז נולד הספק. אז הגמרא מנסה לפרש את המשנה בדרך אחרת. ואלא נפרש שמדובר בגרושה, לא מדובר פה באישה שהתאלמנה ואז התחתנה עם עוד מישהו, אלא מדובר שנתגרשה מהראשון ואחר כך נישאה לשני בתוך 3 חודשים לגירושיה ואז נולד אבלת ספק. ומהי, מה הפירוש במשנה שלא שעתה אחר בעלה? הכוונה אחר גט בעלה. היא לא שעתה 3 חודשים אחרי שקיבלה גט מבעלה הראשון. ובכך ייתכן שיהיה עונן אין על הראשון שמת אחר שגרשה, ואין על השני שנשא את אמו. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר לפרש כך. כי אימא סייפה. אם כן, מה פירוש דברי המשנה בסייפה? נאמר שם בסייפה של המשנה, שאם שניהם כהנים, הוא אין מתמה להם, והם אינן מתאמין לו. ביש למה זה יהיה טוב הן, הבעל הראשון והבעל השני, מובן שאין מתאמין לו לספק כשמת, משום שהולכים לחומרה, לכל אחד ואחד, דיל מעליו בריו, כיוון שכל אחד ואחד שם הוולד הספק אינו בנו, והוא כהן הרי, אז ממילא אינו רשאי להתאמה לו. אלא הוא, הספק, אין מתאמה להם, לא מתאמה לו לבעל הראשון ולא לבעל השני במיטתם, המאי. מדוע הוא אינו מתאמה לשניהם? ביש למה זה יהיה טוב לשני, שהוא לא ליטם אלי, שהוא לא נתמה לו, כי שמה הוא בנו של הראשון, וכהן כשר הוא, ואסור לו ליטם אל המת. אלא לראשון ליטם אלי, מדוע אינו נתמה לראשון? הרי ממה נפשך מותר לו ליטם אלו? איברי הוא, אם הוולד ספק הזה הוא בנו של הראשון, שפיר גם איתם אלי, טוב יעשה שנתמה לו, כיוון שהוא בנו, והיא ברבט ראו, ואם הוא בנו של השני שנשא את הגרושה באיסור, שפיר גם איתם אלי, טוב הוא עושה שהוא נתמה לראשון שאינו אביו, כיוון דחללו, אז הספק הזה הוא חלל, הוא מחולל מן הכהונה, שהרי נולד מנישואי כהן לגרושה, וממילא הוא לא מוזר שלא להתאמה למת. לכן, אין לנו אלא להסביר את דברי המשנה בדרך הבאה, אלא לו מדובר במשנה בזנות, שבאו שני הכהנים עליה בזנות, בלא קידושין, ולאחר שבא עליה הראשון, בא עליה השני וילדה בן, ולא ידוע בן מי הוא, והבן, בן כך, כהן כשר הוא, שאין איסור לשני לבוא עליה, מאחר שלא נעשית זונה בביאתו של הראשון, כשיטת חכמים לעיל בדף סמך א' עמוד א', שאין זונה אלא גיורת ומשוחררת, אבל לא פנויה שנבעלה, ומספק, אינו מתאמה לשניהם במיטתם, שמה אינו בנם, וגם מובן הטעם ששניהם עוננים עליו ושהרי שניהם קיימים, וכמו כן גם הוא עונן על שניהם. ומה מה שאמרה המשנה שלא שעתה שלושה חודשים אחר בעלה, אין הפירוש בעלה ממש הרי בעליה בזנות, אלא הכוונה אחר בועלה, שבעל אותה הראשון בזנות. מכיוון שמוכרח שזהו ההסבר במשנה, אם כן מקשה הגמרה מהמשנה על שיטת שמואל, וקטני בסיפה של המשנה שאותו ספק שנוצר בביאת זנות, עולה במשמר של זה ושל זה, יכול לעבוד במשמר בבית המקדש של הראשון ושל השני, הרי שאף שהוא ספק ולא ידוע מי הוא אביו מחמת ששניהם באו בזנות על אמו, לא גזרו עליו חכמים שלא יעבוד. אם כן, תיופתא דשמואל, קושיה חמורה על שיטת שמואל שאמר שבזנות גזרו חכמים שלא יעבוד עבודת כהן בבית המקדש. מנסה הגמרא ליישב את הקושיה על שמואל ואמר רב שמעיה, אין מדובר בזנות, אלא מדובר בממאנת. קטנה יתומה שהייתה נשואה לכהן, ומיינה בבעלה ויצאה ממנו, ולא שעתה שלושה חודשים אחריו, אלא נישאה לאחר וילדה בן. ולא ידוע אם הוא בנו של הראשון או בנו של האחרון, ולכן ייתכן ששניהם עוננים עליו כיוון שהם קיימים, ולכן אינו מתאמה לשניהם במיטתם, מספק שם הזה אינו אביו. ולמרות שנעקרו נישואי הראשון במיונה, כיוון שלא בא עליה בזנות אלא בנישואין, לא גזרו חכמים. ונזכיר שמהתורה אביה של קטנה רשאי לעשייה ונישואי הנישואין גמורים, אבל אם אין לה אב, מת האב של הקטנה, תקנו חכמים שאימה ואחיה יכולים לעשיא אותה. ואם היא מיינה בנישואים האלו כשהיא עדיין קטנה, יוצאת מבעלה ללא גט ומותרת לכהן כיוון שאינה נחשבת גרושה. דוחה הגמרא את היישוב הזה של רב שמעיה ואומרת כיצד אפשר להעמיד את המשנה בממאנת. ממאנת מיקה ילדה? ממאנת האם היא יכולה ללדת? הרי היא קטנה. ואתן הרב ביוואי כמי דרב נחמן, שנה רב ביוואי לפני רב נחמן, גמרא שלמדנו לעיל בדף י"ב עמוד ב', שלוש נשים משמשות במוח, מותרות לתת מוח במקום התשמיש כדי שלא יתאברו ואינן כמשחיתות זרע. קטנה, מעוברת ומניקה. קטנה מותרת לשמש במוח, שמה תתאבר ותמות מחמת דיבורה. מעוברת מותרת לשמש במוח, שמה תתאבר פעם שנייה ותעשה את עוברה הראשון סנדל, שהוולד השני דוחק את הראשון ופוחת את צורתו, והוא יעשה ולד שאין לו צורת פנים, שדומה לסנדל שהוא דג שבים. מניקה מותרת לשמש במוח, שמה תגמול את בנה, שמה תתאבר ותצטרך לגמול את בנה מלעניקו, מפני שהחלב נאחר ואינו טוב ליונק, וימות בנה ברעב. ואיזו היא קטנה ראויה להתאבר ולמות שמותר לה לשמש במוח? מבת 11 שנה ויום אחד, עד בת 12 שנה ויום אחד. פחות מכאן, פחות מגיל 11 ויום אחד, או יתר על כן, יותר מ-12 שנה ויום אחד, משמשת כדרכה בלא מוך והולכת, כי פחות מ-11 שנה ויום אחד ודאי לא תתאבר, ויותר מ-12 שנה ויום אחד לא תמות אם תתאבר. אלו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אחת זו ואחת זו, בין פחותה מ-11 שנה ויום אחד, ובין יתירה על 11 שנה ויום אחד, משמשת כדרכה והולכת בלא מוך, ומן השמיים ירחמו שלא תתעבר, שנאמר בתהילים קופטט זין, שומר פתאים השם, סיום הפסוק דלותי ולי יושיע. הקדוש ברוך הוא שומר על אותם שאינם חכמים לדעת לשמור על עצמם, והרד"ק מוסיף שם בפירושו על תהילים, הפתי שאינו יודע את החבולות להינצל מצרתו, הקל שומרו, כשמייסים עליו ביטחונו, וכן החכם לא יבטח בחוכמתו ותחבולותיו, כי לא יועילו לו, אם לא ירצה הקל. אם כן, מבואר מדבריו שקטנה אינה יולדת וחיה. אם כן, אי אפשר להעמיד את המשנה בממענת שיש ספק בבנה אם הוא מהראשון או מהשני, שכן, מהראשון ודאי שאינו, כיוון שמיון שייך רק בקטנה, וקטנה אינה יולדת ונשארת בחיים. וצריך לציין שהגמרא כאן הולכת כדעה הסוברת בפרק הראשון ליל בדף י' ב' עמוד ב', שקטנה מתעברת, היא ודאי תמות, ולא כדעה הסוברת, שזהו רק חשש שמא תמות. לכן מפרשת הגמרא את המשנה באופן שלא יהיה קשה על דברי שמואל. אומרת הגמרא, משכחת לה בקידושי טעות. מדובר במשנה כשקידשה הראשון על תנאי, והתנאי לא נתקיים, וממילא נתבטלו הקידושין. היא יוצאת מהבעל הראשון בלא גט, ובתוך 3 חודשים מאז שיצאה ממנו, נישאה לאחר וילדה בן. וממילא מובן מה שאמרו שאינו מתאמה, והם אינם מתאמים, כיוון שהוא רואה במיטתם והם קיימים במיטתו, והם עוננים עליו. ומכל מקום לא גזרו חכמים שלא יעבוד, אף שאין יודעים מי הוא אביו, שלא גזרו חכמים אלא באופן של זנות ממש. אבל כאן היו קידושין, וכשבעלה הראשון היה סבור שלא התבטלו הקידושין. ודין זה שבקידושי טעות בטלו הקידושין לגמרי ויוצאת בלא גט, זה כדי רב יהודה אמר שמואל. דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל, נאמר בפסוק, באשת איש שנסתרה והיא לא נתפסה. האישה לא נתפסה בכוח ובאונס, אלא הביאה של האיש עליה הייתה ברצון, לכן הרי היא אסורה לבעלה. הנתפסה, אבל אם תפסה האיש והיא הייתה אנוסה בביאתו עליה, מותרת לבעלה. ומלשון הכתוב, והיא לא נתפסה, דורשים שדווקא היא, שקידושי הקידושין גמורים, אסורה לבעלה, אם זינתה בלא שנאנסה. יש לך אישה אחרת, שאף על פי שלא נתפסה באונס, אלא זינתה תחת בעלה ברצון, מותרת. ואיזו זו שמותרת? זו שקידושי הקידושי טעות, שלא נתקיים התנאי בקידושין, שאפילו בנה מורכב לה על כתפה, אפילו שיש לה ממנו בן, ממענת והולכת לה, ואינה צריכה גט מבעלה ואינה נחשבת אשתו. ואף אם זינתה תחתיו ברצון, הרי היא כפנויה שזינתה ומותרת לו. מסביר הריטב"א, לשון ממענת זה לאו דווקא, שגם בלי מיון אין ביניהם קשר של קידושין. וייתכן שאכן רק במיונה תיצא ממנו, כגון שקידשה על מנת שאם לא תתרצה בדבר שתאמר איני רוצה בו, כיוון שיתעני. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כאשר אישה נתגרשה או נתאלמנה מבעלה ולא שעתה לא המתינה 3 חודשים עד שנישאה לבעלה האחר ונולד בן, והבן הזה הוא ספק בנו של בעלה הראשון, ספק בנו של בעלה הנוכחי, ומדובר ששני הבעלים כהנים. אמרה המשנה, אם היו שניהם, בעלה הראשון ובעלה השני של אישה זו שלא שעתה 3 חודשים כהנים, והבן הזה שנולד הוא ודאי כהן, אם מתו, הוא אונן עליהם, על שניהם לחומרה להיעשר באכילת קודשים, כיוון שכל אחד מהם שמה הוא אביו, והם אוננים עליו. כשהוא מת, הם נוהגים עליו דין הנינות להיעשר באכילת קודשים, שמה הוא בנם. הוא הספק אינו מתאמה להם במיטתם, שמה המת אינו אביו, וכהן אסור להתאמה למת שאינו קרובו. והם, האבות, אינם מתאמים לו כשמת. ואף שכהן מתאמה לבנו, שמה אין זה בנו. הוא אינו יורש אותן את הראשון והשני, משום שהיורשים הוודאים של כל אחד מהם יאמר, שמה אינך בנו של המת, אלא של האחר. אבל הם, הראשון והשני, יורשים אותו אם אין לו בנים, כיוון שספק מי הוא יורשו, ואין מי שמעכב אותם מלרשת אותו, לכן הם חולקים ביניהם את ירושתו כדין ממון המוטל בספק שחולקים. ופטור הספק הזה על מכתו, אם יקע את אחד מהם אינו חייב מיטה כדין מכה אביו, שמה אין זה אביו. ועל כלילתו של זה ושל זה, וכן אם כילל את אחד מהם אינו חייב מיטה כדין המקלל אביו, שמה אין זה אביו. מביאה הגמרא בדף קופה לפעמוד א' ברייטה מבארת אימתי פטור על הקעתם וכיללתם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייטה שמופיעה במסכת מכות דף ט' ז' עמוד א', עיקה זה וחזר ועיקה זה, הבן הספק הזה עיקה את הבעל הראשון והשני בזה אחר זה, או שקילל את זה וחזר וקילל את זה, או שקילל שניהם בבת אחת, או שעיקה שניהם בבת אחת, ובעצם הברייתא נשנית כאן בדרך של לא זו אף זו קטני, שכן אם בזה אחר זה חייב, ודאי שבבת אחת תתחייב. כך אומרים התוספות, בדיבור המתחיל, עיקה זה. אומרת הברייתא, בכל המקרים הללו חייב מיטה על ההקאה ועל הכללה, כיוון שממה נפשך אחד מהם הוא אביו, ולכן חייב מיטה כדין המכה והמקלל אביו. ואף שההתראה שמטרים בו שלא יכה ושלא יקלל היא התראת ספק שמה אין זה אביו, סבר התנא שהתראת ספק זו שמה התראה כיוון שוודאי עובר עבירה. וכמובן נציין שאין מתחייבים מיטה או מלכות בלא התראה, ואם יש ספק אם במעשיו יתחייב, זוהי התראת ספק. רבי יהודה אומר, חולק על תנא קמא בברייתא וסובר, רק אם היכה בבת אחת שחבט בשניהם במקל, במכה אחת, כי בשתי הקאות הרי זו התראת ספק. ובמסכת חולין לדף פי בית עמוד בית, דיבור המתחיל בבת אחת, מפרש רשי שירים שתי ידיו ועיכה זה באחת וזה באחת. ובמסכת מכות דף תזיין עמוד א', מפרש רשי בדיבור המתחיל בבת אחת, שעיכה אותם בהתראה אחת בתוך כדי דיבור, שאז היא התראת ודאי, כי ממה נפשך אחד מהם הוא אביו. אם כן, רב יהודה אומר, רק אם עיכה בבת אחת שחבט בשניהם במקל במכה אחת חייב, מפני שזו התראת ודאי, כיוון שיתרו בו שבמכה זו שמכה את שניהם הוא מתחייב, וכן אם קילל את שניהם בבת אחת חייב. אבל אם עיכה הוא קילל אותם בזה אחר זה, פטור, מפני שהתראת ספק אינה התראה, וכל התראה והתראה שיתרו בו הייתה בספק שמה אינו אביו. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שרב יהודה אומר פטור אף כשעיכה את שניהם בבת אחת, למרות שאין זו התראת ספק. ותרץ את הגמרא, תרי תנאי אליבא דרב יהודה. שני תנאים חולקים בדעתו של רב יהודה. אחד סובר שרב יהודה פוטר עם עיכה בבת אחת, וחברו סובר שרב יהודה מחייב. מברר את הגמרא, מה הייתה מדמנטה פטר, מה טעמו של התנא שפוטר לדעת רב יהודה גם בעיכה וקילל שניהם בבת אחת? הרי זו התראת ודאי, שלא אחד מהם ודאי אביו. תרץ את הגמרא, אמר רבי חנינה, משום שנאמר ברכה למטה, ברכה הכוונה לאיסור כללה, והגמרא נוקטת לשון סגי נהור, לשון הפוכה. אם כן, נאמר איסור כללה באביו ואימו, ונאמר ברכה, נאמר איסור כללה למעלה, מה שנאמר איש איש כי יקלל אלוקיו ומנסח חטאו. פסוק בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק ט"ו. מה למעלה במקלל כלפי מעלה, עוזרנו בכללה שאין בה שותפות. כלומר, שבכדי להתחייב אין צריך שישתף עמו אחר, שהרי אין ספק על יחידותו של כלפי מעלה. אף למטה במקלל אביו ואמו עוזרנו רק בכללה שאין בה שותפות, כלומר שחיובו הוודאי לא יהיה רק מצד מה ששיתף אחר עמו בכללה. ולכן אף שיקה שניהם בבת אחת שאחד מהם ודאי אביו אינו חייב, והתקה שוקה שושבה דין הקאה לדין כללה. נאמר בפרשת משפטים ספר שמות פרק כ"א פסוק ט"ו, מכה איש ומת מות יומת, ואחר כך נאמר ומקלל אביו ואמו מות יומת. ואף שיש פסוק שמפסיק בין שני הפסוקים, סובר המן דאמר במסכת סנהדרין דף פ"ה עמוד א', שגם זה נחשב הקש. כך מפרש רש"י, ממילא אם הושווה דין הקאה לדין כללה, אז כשם שבכללה אינו חייב אם יש בה שותפות, אף בהקאה אינו חייב אם יש בה שותפות. ולכן סבר מן דאמר פטור, שרבי יהודה פוטר כשהיכה שניהם בבת אחת, כיוון שיש בהקאה הזו שותפות. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, ועולה במשמרו של זה ושל זה ואינו חולק. הבן הזה שהוא ספק בנו של זה, ספק בנו של זה, ושניהם, שני הבעלים הללו היו כהנים, יכול הבן הזה לעבוד בבית המקדש במשמרו של זה ובמשמרו של זה, אבל אינו חולק, אינו מקבל חלק באורות הקודשים, משום שבני המשמר האחד דוחים אותו אצל בני המשמר האחר שיטול חלק מהם. בקשה הגמרא, וכי מאחר דאינו חולק אינו מקבל חלק, למה עולה לעבוד בקודשים? תמאה הגמרא לקושיה, מה הקושיה למה עולה? אמר, הרי הוא אומר, בעינה דנעביד מצווה, רוצה אני לקיים מצווה של עבודת המקדש, למרות שאיני חולק בקודשים. אלא אומרת הגמרא, הקושייה היא, שעלה לא קטני, לא נאמר במשנה, עלה במשמרו של זה ושל זה להשמיענו שעולה לעבוד במשמר אף שאינו חולק, אלא נאמר במשנה עולה, שמשמעותו, שאף שאינו חולק, כופים אותו לעלות ולעבוד בעל כורחו. לכן שואלת הגמרא, למה עולה בעל כורחו? שואל תוספות בדיבור המתחיל, ואם היו שניהם, מאיחן לגמרא היה שהלשון עולה משמעותו בעל כורחו, אולי הפירוש בעל כורחם של הכהנים בני המשמר הוא עולה? תרץ התוספות יום טוב, שאין לומר שיכולו לקוף את בני המשמר בעל כורחם, משום שכמו שהמשמרות יכולות לדחותו אחת לגבי חברתה לעניין החלוקה, כמו כן יכולים לדחותו מן העבודה. רש"י במשנה בדף קוף עמוד ב' בדיבור המתחיל עולה מפרש שהוא עולה במשמרו ואין בני המשמר יכולים לעכב עליו, אף של החלוק אינו חולק. אם כן, מתרצת הגמרא על השאלה למה הוא עולה בעל כורחו. אמר רבך בר חנינה, אמר רביי, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, הטעם שקופים אותו בני שתי המשמרות לעבוד זה משום פגם משפחה, שיאמרו שהוא פסול כשיראו שאינו עובד במשמר, ויהיה זה פגם משפחה לשתי המשמרות, שיאמרו שיש ביניהם כהן פסול, ואין די שיעבוד במשמר אחד, משום שאלו שיראו שאינו עובד במשמר האחד, יאמרו שהוא פסול, ולכן כל משמר יכול לקוף אותו לעבוד. עוד הוסיפה המשנה ואמרה, ואם היו שניהם, שני הבעלים היו כהנים במשמר אחד, אז הבן הספק הזה נוטל חלק אחד. מקשה הגמרא, מה ישנה שני משמרות דלו? במה שונה הדין שאינו נוטל חלק בקודשים כשהם ספק הוריו משתי משמרות? כיוון דהזי להמשמרה ומדח עולי. הוא הולך ליטול חלק ממשמר זה והם דוחים אותו ואומרים לו שייך אתה למשמר השני. וכן אזי להמשמרה ומדח עולי. הוא הולך ליטול חלק מהמשמר האחר ודוחים אותו ואומרים לו אין אתה שייך אלא למשמר ההוא. כמו כן, אם הם ספק הוריו ממשמר אחד, נמי גם אזיל לאי בית אב, הולך לאותו בית אב ליטול חלק, ומה תחו לי? ידחו אותו ויאמרו לו שהוא שייך לבית האב האחר, וכמו כן ידחו אותו בני הבית אב האחר. רש"י מסביר כל משמר ומשמר חלוק לשישה בתי אב, שכל אחד מהם עובד יום אחד. וממילא, למרות שהבן הספק הזה הוא בנו של אחד מהבעלים הללו, שהיו כהנים והם עבדו במשמר אחד, אבל כל בית אב יכול לדחות אותו מיום ליום, ולא לתת לו את חלקו. מדוע אמרה המשנה שהם עם משמר אחד, הרי הוא נוטל חלק בקודשים? תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, אחי כאמר, כך אמר התנא במשנה. אם היו שניהם עם משמר אחד וגם מבית אב אחד, אז נוטל הספק חלק אחד, כי ודאי מגיע לו את אותו החלק. אדרן אנחנו עושים על האנוסה, אדרן אנחנו עושים על האנוסה, אדרן אנחנו עושים על האנוסה, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא. את הפרק ה-11 ממסכת יבמות, פרק שמסתיים בדף קופה א' עמוד א', מרכז העמוד, ומיד אנו הולכים מחיל אל חיל ומסיימים את שיעורנו עם המשנה הפותחת את הפרק ה-12, פרק ששמו מצוות חליצה. מצוות חליצה בשלושה דיינים, אפילו שלושתן אדיוטות. חלצה במינהל, חליצתה כשירה. באנפיליה, חליצתה פסולה. בסנדל שיש לו עקב כשר ושאין לו עקב פסול. יבם שנחתכה רגלו מן הארכובה ולמטה, חליצה כשירה. מן הארכובה ולמעלה, חליצה פסולה. חלצה בסנדל שאין לו, דהיינו שלא שלו, או בסנדל של עץ, או בסנדל של שמאל, שנעל אותו ברגל ימין. בג' הדינים הללו, חליצה כשירה. חלצה בסנדל גדול שהוא יכול להלוך בו, או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו, חליצתה כשירה. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק ה-12 ממסכת יבמות. כאן אנו חותמים את לימוד דפינו היומי, דף קוף ממסכת יבמות, לא לפני שנשאל 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מותר להקטיר על המזבח שיערי מנחה ובאיזה אופן? שאלה שנייה, מה דורשים מהפסוק לריח ניחוח? שאלה שלישית, מה דין בן כהן ואין ידוע מאיזה כהן ומאיכן לומדים זאת? שאלה רביעית, מדוע התירו לקטנה מעוברת ומניקה לשמש במוח? והשאלה האחרונה, מי היא זו שאף כשלא נתפסה, מותרת? עם השאלות הללו, לשינון סיכום וחזרה על דף קוף ממסכת יבמות, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני כ"א בטבת תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא את הדף המאה ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, כ"ב בטבת תשע"ה, עם הדף ה-101, דף ק"א, ממסכת יבמות. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, פי 100 ברכות, פי 100 ישועות, פי 100 רפואות, פי 100 נחמות. הכל מאיתו יתברך, ממקור הברכה, שפע ברכה, אורה ושמחה ותורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.